מיד איתנו לקו. אנחנו במעבר חד לאוקראינה, שם בחרה סיעת שלום האמונים לקיים את הוועידה לציין 40 שנה להיווסדה, וכמובן שכל חלק גדול מרבני שלום האמונים נסעו לאוקראינה יחד עם הנציגים, עם סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, שמייצג את הסיעה בתוך סיעת אגודת ישראל, ראשי העיר של סיעת שלום האמונים, מהסקנים, נציגי ציבור שיצאו לשם, סיור וביקור קודם כל בקברי צדיקים וגם מושבים ודיונים על עניינים שונים, ואנחנו מנסים להבין מה למדנו מהוועידה הזו. שלום לך אריה ארליך.
שלום אבי, לך ולמאזינים.
נדגיש שאין עיתונאי שהיה שם, אז אנחנו כולנו מייצגים עיתונאים שלא היו שם, ולכן הדברים שנאמר כאן הם בכלי שני. אז בואו קודם כל נשמע מה הכותרת שתפסה אותך, מה הכי מעניין היה משם, לפחות מה שהדוברות שם הוציאה.
אתה שואל אותי מה היה הכי מעניין, מה שהכי אותי תפס זה סרטון קצרצר שיצא מהוועידה, שבה רואים את ראשי הערים של ביתר עילית ושל אלעד בריקוד ירושלמי משוחרר, שמאוד משקף את האווירה המאוד משפחתית שמאפיינת את הנציגים של שלום האמונים. מי שמכיר אותם יודע, כל אירוע שם זה חגיגה לעיניים, זה ליקוד חמולתי כזה, ואני חושב שזה בעצם משקף מאוד מאוד את שלום האמונים. אני לא יודע אם הסרטון הזה יצא בכוונה תחילה או שזה פשלה מבחינתם, אבל אני חושב שהמשפחתיות הזאת זה משהו שלא היית רואה לא בדגל התורה, לא היית רואה את בוטרמן רוקד עם מישהו עם בקבוק על הראש, ולא באף סיעה אחרת.
אתה נתפס באמת ככה לדברים שבשוליים.
אני נתפס למשהו איזוטרי לחלוטין, אבל אני חושב שהוא מאוד משקף את שלום האמונים, כי בסופו של דבר אני חושב שהכותרות, ובאמת כמו שציינת אבי, לא היו עיתונאים, ולכן אנחנו ניזונים מדיווחים שאני מניח שהם מאמנים, שמשגרים גורמים רשמיים מטעם הוועידה. והם מספרים באמת על שבת מאוד מיוחדת, מאוד מלכדת. אני פחות הייתי מתייחס לכותרות שיצאו מהוועידה, כי הכותרות הן סוג של אילות, כי בסופו של דבר אם ועידה פוליטית מתכנסת, אז גם צריך להוציא כמה כותרות. למשל, ששלומי אמונים היא עשייה הכי גדולה באגודת ישראל, והגיע הזמן שהתקבל את המקום הראשון, לפחות המקום התשיעי, ועוד דברים מהסוג הזה. אבל אני חושב שהמשמעות, הכותרת הגדולה זה עצם ההתפצות, ועל כך מגיע למאיר פרוש קרדיט גדול, כי צריך לזכור שיכול להיות שאין אדמור אחד שנותן למאיר פרוש הוראות ציבוריות, אבל יש לו 100 אדמורים בכל הארץ, כי כל נציג ציבור באיזו עיירה נידחת בצפון הארץ או בדרומה, הוא סוג של אדמור עבור פרוש, כי ברגע שהוא ירגיש דחוי ולא מרוצה, אז כל מגדל הקלפים הזה שנבנה במלאכת מחשבת, המגדל הזה שנקרא שלומי אמוני, עלול לקרוס. ולכן מאיר פרוש, בניגוד לכל חבר כנסת חרדי אחר שאת הדין וחשבון היחיד שהוא צריך להגיש זה בפני גדול התורה או האדמור שמנחה את צעדיו, מאיר פרוש צריך לתחזק ולפנק ולאפשר קשר עם כמאה נציגים בכל רחבי הארץ. וזה בעיות יומיומיות.
אנחנו נפתח דיון כרגע על הכותרות שלפחות ראש עיריית ביתר הרב רובינשטיין הוציא בנאומו, לפחות מה שהגיע לכאן לארץ. אנחנו מצרפים את מאיר הירשמן. שלום מאיר.
ערב טוב.
ערב טוב גם לך, הרב אברהם ובר, איש דגל התורה.
ערב טוב לך ולכל המאזינים. אני מצטער, רק לא שמעתי את ההתחלה, רק עליתי לשידור.
לא הפסדת כלום. דיברו כאן על ריקוד עם בקבוקים על הראש והכל בסדר.
אוקיי.
הירשמן, תגיד, כשאנחנו מדברים על שלומי אמונים...
אני הפסיד הרבה.
כן, בסדר.
תשלח לו את הסרטון.
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על סיעת שלומי אמונים ושוב הייצוג, אם כן מגיע לה או לא מגיע לה, זה מטרה באמת שידברו על הוועידה הזו כמו שאנחנו עושים עכשיו, או שבאמת יש תחושה כזו בשלומי אמונים שהם הסיעה הכי גדולה וזה משמעותי?
אין ספק שבקרב הפעילים של שלומי אמונים זו התחושה לא מאתמול, ולפעמים בכל מיני מערכות בחירות נקודתיות אז הם הצליחו בצורה מפתיעה יותר ממה שהיה נראה לכאורה. מה בדיוק גודלה אמיתי של שלומי אמונים זו חידה, כי לא ברור מה אפשר להגדיר כשלומי אמונים. יש להם גם קהילות שתומכות רק בבחירות בעירייה ופחות בבחירות בכנסת. איזו שאלה מעניינת, אבל כל יהדות התורה נמצאת בפלונטר הזה, גם דגל, גם החלק של מה שנקרא אגודת ישראל, הכל נקבע בשנת תפשין למדווע, ואני לא יודע כמה מאזינים נולדו כבר אז, או בכלל יודעים לחשוב על התאריך הזה בצורה ממשית, ודברים השתנו מאז בצורה דינמית. אני חושב שהשינוי הכי דרמטי זה הכוח של דגל, שהוא לפי כל הערכה לפחות 50%, והעיקרון הנקודת הזה של ה-60-40 נשמר בכזאת קנאות, כאילו איזה מין הלכה למשה מסיני. צריך למצוא את הדרך איך לפתור את הפלונטר הזה, או בכלל לצאת מהמקום הזה של הקהילתיות, ושנציגים יבחרו על בסיס אישי. זה נשמע אולי דמיוני, אבל זה לא משהו שלא ייתכן.
הרב הבר, אתה יודע, אחרי הוועידה של דגל התורה לפני מה, 3-4 חודשים, יצאו כמעט אותם כותרות משם, שדגל התורה ביחס לאגודת ישראל הרבה יותר גדולה, וניצוג הולם של דגל התורה בתוך המפלגה, ואז גם חלק מאנשי סיעת שלומי אמונים די צקצקו בלשון, ואמרו, נו, איך אפשר לעשות מפקד, וזה לא רציני ולא אמיתי, אתה איש של מספרים, אתה אחראי על ועדת הבחירות, ועוד הרבה מאוד נושאים איתם דגל התורה. אתה יכול, ככה כצופה מן הצד, לאשר את האמירה הזו שבתוך אגודת ישראל שלומי אמונים יותר גדולה מגור?
תראו, שלומי אמונים, אני קצת כנס את ההיסטוריה, שהיא נקשה לבחות הפנימיות, אני נצגה גם את החלק הליטאי או ירושלמי, נקרא לזה, בזמנו. דיינו, מי שזוכר, אני יודע כמה זוכרים, הוא קיבל, הרב מנחם פורש, זכרונו לברכה, קיבל את ההסכמה של הרב שמולביץ, הרב שלמה זלמן אוירבך.
שפחת קלברמסקי.
שפחת קלברמסקי, זה היה שלושה חברים מדברי התורה. שחתמו, והרבה ירושלמים והרבה ליטאים, לא רק ליטאים, כולל אנשי הפלג, הרב קרלנשטיין באשדוד, שהוא גם קרוב משפחה שלו, זאת אומרת, הרבה תמכו בו, זאת אומרת, מה שקרה, אז אותו בחירות שהיה, אז ברור שהכי לא משקף לגבי שלומי אמונים. כן, מה כוחו של שלומי אמונים, מה המשמעות של החסידיות הקטנות, מה המשמעות של משפחת פורש של החסידיות הקטנות, זה דברים דינמיים שאתה לא יכול לדעת מראש. אבל אין ספק שגור מול כלל החסידיות, לא, אם אתה תיקח את כלל החסידיות, כלל החסידיות היא לא מקום הראשון, היא אומרת הכי מגובשת, הכי גדולה, זאת אומרת אין ספק יחסית. אבל אם תיקח את הכלל ככלל, אז זה באמת בעיה, אבל שאלה אם הכלל הוא כלל או לא.
אז בוא רגע ננסה לקצת יותר לרדת למספרים. אי אפשר להגדיר מה זה היום שלומי אמונים, מאוד קשה, כי כמו שאמרת, יש שם צ'למרס, לא יודע, פרושים, לא יודע איך... כל מיני סוגים שהם לא בדיוק מוגדרים, מלבד החסידויות המוכרות שהולכות עם שלומי אמונים, שאפשר למנות אותם, ואז אתה מעמיד ממול את גור, ואתה מעמיד בצד השני את בלז וויז'ניץ, ודגל התורה.
השאלה היא מאוד מעניין, מה זה חסידויות המוכרות? בויאן.
צאן זה לא חסידות מוכרת?
בויאן, שאם יקראת לכאורה ממש שלומי אמונים, כידוע אדמו"ר מבויאן בנושא של ביתר ממש, היה נגיד צורה עדינה מאוד כעס בקדש של ביתר בזמנו. אבל כך שאנחנו לא יכולים לדעת בסופו של יום איפה כל אחד ביתר.
אבל גם בוא לא ניכנס מה אמרו רבנים כאלה ואחרים, כי גם בדגל התורה יש רבנים שפעם היו מאוד והיום הם כועסים, זה לא רלוונטי. יש בסוף אנשים ששומעים לכל רבותיהם ומגיעים להצביע בקלפי. אני לא שמעתי על חסיד בויאן אחד שלא הגיע בבחירות האחרונות להצביע ליהדות התורה.
כן, אבל חסידות בויאן לא נחשבת היום שלומי אמונים, לפחות לא בצורה רשמית. ייתכן שהם יחזרו להיות שלומי אמונים. כיום הם לא נחשבים שלומי אמונים, הם גם לא שייכים לקבוצה אחרת. יש בעיה גדולה לנתח את כל העניין. מה שבטוח, שלהגיד שלגור מגיע נציג, ולבלז מגיע נציג, ולוויז'יץ מגיע נציג, ולכל השאר עוד נציג אחד, נראה פחות סביר, בלי להיכנס לפרטים. אבל חסידות גור לפחות יש לה את האמירה שהם שווים בערך מנדט. זאת אומרת, הם לא יכולים לעבור לבד אחוז החסימה, כמובן, אבל החסידות לפחות שווה את המנדט שלה. אני לא יודע אם ויז'יץ יכולים להגיד דבר כזה, אני לא יודע אם בלז יכולים להגיד דבר כזה, ואני לא יודע אם שלומי אמונים יכולים להגיד דבר כזה, כי שלומי אמונים צריך להבין עוד דבר. חלק מהכוח שלה היא בקונסטלציה מסוימת, שיש גור, ויז'יץ, בלז, וכל השאר הם כאילו שלומי אמונים, אבל אולי ביום שיווצרו בחירות פנימיות, אם עשה איזה מנגנון לעשות את זה, אז אולי כל החלוקה תראה אחרת, כך שקשה מאוד מאוד להגדיר, וכמו שציינתי מקודם, בעיריות כוחה שלומי אמונים יותר גדול מבכנסת, כי יש לא מעט קהילות שמצביעות בבחירות לעיריות, ולא מצביעות בבחירות לכנסת, גם זה נעשה צריך לקחת
בחשבון. ארי, אני רוצה לשאול אותך, תגיד מה הסיכוי, אחרי שגם דגל התורה אמרו את זה בצורה נחרצת, והרבי בר יכול לחזור על זה פה אם תרצה, וגם שלומי אמונים אומרים את זה עכשיו, מה הסיכוי שעושים מפקד באגודת ישראל, אחת ולתמיד, מעודכן, לא זה שהיה לפני 40 שנה, מעודכן, שיקבע את יחסי הכוחות, יעשו הסכמי רוטציה לפי יחסי הכוחות, והסוגיה הזו כבר תהיה מאחורינו.
אוקיי, במילה אחת, הסיכוי הוא
אפס. אם אפשר לי להתבטאות רק שנייה לפני אריה, לא צריך לעשות מפקד עם בחירות, אפשר לעשות היום את המפקד בצורות שפשוט מאוד אפשר לפקוד אחד-אחד.
אוקיי, לא משנה מה שיטת המפקד, אבל לעשות מפקד, להגיע בסוף להחלטה שעושים מפקד לפי בתי כנסת, או לפי בנייני מגורים, או לפי השתייכויות או חצרות, זה לא רלוונטי איך, אבל להתחיל להבין מי, אתה יודע, כל אחד טוען אני יותר חזק ומגיע לי יותר, ואין לדבר סוף. מה אתה אומר, אריה?
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד שכולם גם יודעים את האמת בתוכם.
לפני שנה הכריז חבר כנסת מאיר פרוש, קצת יותר משנה, על עריכת פריימריז בתוך שלומי אמונים, ובפריימריז האלה ייקבע מי יהיה יושב ראש הסיעה. בסופו של דבר, לקראת הדקה ה-90, הודיעו בשלומי אמונים שמשום מה ירדו מכל הרעיון, ולא יערכו את לא את המפקד ולא את פריימריז, וכנראה היו להם סיבות טובות מאוד. תראה, אני הייתי כופר בכלל בכל הקונספט הזה שהתאזרח כאן לאחרונה, שסיעות חרדיות עורכות ועידה, ובוועידה חייבות לצאת כותרות מתבחיינות על כך שאנחנו לא מקבלים את מה שמגיע לנו ואין לנו מספיק. בסופו של דבר, הסיטואציה כיום בתוך יהדות התורה בכלל היא סיטואציה שנוחה לכולם. לכל אחד יש פחות או יותר את הייצוג היחסי המגיע לו, וטריפת הקלפים היא לא נוחה לאף אחד, כי בסופו של דבר שלומי אמונים ביום שבו יערך מפקד היא תצטרך להוכיח מי ומה הולכים איתה. מה זה חסידות חב"ד למשל? הצליחו לגרור לאחר נחסים שני נציגים, אחד נציג מכהן, אחד נציג בעבר מחסידות חב"ד, שהיו במשך יום וחצי בוועידה ולשבת חזרו הבית על רגל ג' תמוז. האם חב"ד נחשבת כחלק מאגודת ישראל או כחלק משלומי אמונים, ובאיזה רמה, כמה אחוזים מתוך חסידות חב"ד? איך אפשר להושיב אותם בכפיפה אחת עם אותם זרמים ירושלמיים של הפרושים ששלומי אמונים טוענת שהם הולכים מאחוריה?
בוא נשאל אבל את השאלה המהותית והמשמעותית, ונשאל מאיר הירשמן, מה זה משנה? מה זה משנה? הרי בסוף יש...
זה מה שאני אומר, זה מה שאני שואל.
האמת שזה ממש לא משנה.
יש בסוף שלושה, ארבעה גג נציגים לאגודת ישראל בכנסת, וזה יהיה אייכלר, או שזה יהיה פרוש. איפה בא נקודת המחלוקת?
יש על מה לריב, בוא לא נתעמם. האידיאלי היה שזה באמת פחות משנה, ונציגים מוצלחים ומשרתים את כל הציבור. הרי ליצמן לא משרת את גור, ופורש לא משרת רק את שלוי מאמונים, ואייכלר לא משרת רק את בלט. כל אחד עוסק בעיקר בתחומים שהוא מוכשר בהם וטוב בהם, ולכלל הציבור עם נטייה קלה לטובת הקהילה שלו. אפשר לחשוב הרי מה האינטרסים של גור לצורך העניין, בוא ניקח את גור שמנוגדים לאינטרס הכללי בכנסת. אתה יודע מה?
אני לא רואה עוד הבדלים משמעותיים.
שנייה, אני אגיד לך יותר מזה, בעיריות אני הרבה יותר יכול להבין מדוע חשוב לכל קבוצה נציג, כי יש קרקעות ויש כל מיני הקצאות ועניינים
נקודתיים שקבלים.
נכון, אבל בארצי, מה יכול ליצמן לעשות לטובת גור? מה יש בכנסת לעבוד לטובת גור?
אני מאמין את השאלה שלך, ישראל, למי מפריע שליצמן הוא מקום אחד, מקום ראשון ביהדות התורה, ועושה את מלאכתו?
אז המקום הטכני הוא באמת לא הבעיה, אריה. המקום הטכני הוא לא הבעיה. אין ספק שהמקום הטכני לא רלוונטי. אני אגיד לך איפה יש את הנקודות חיכוך העקרוניות, ולא צריך להתעלם מהם. דבר ראשון, בחלוקת התפקידים. בסדר, חלוקת התפקידים. הרי יש שר, יש יושב ראש ועדת כספים, יש גם שר, יש יושב ראש ועדה, בחלק הזה שאי אפשר לבטל אותו לגמרי. אין ספק שחלק
ממעמדו
והשפעתו של ליצמן זה מזה שהוא מקום ראשון בסיעה, והוא שר. זה דבר ראשון.
דיברנו על
ליצמן. עוד נקודה אחת. אגודת ישראל תגיע די מהר, והיא כבר די נמצאת היום במקום שיצטרכו להחליט נציג שני מהקבוצות הקיימות או נציג מקבוצה חיצונית. זה נכון שלפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אבל המצב הזה הוא לא היפותטי. הוא די נמצא על השולחן. בבחירות האחרונות היה אפשר שיהיו 7 מנדטים, וגם 8 זה לא משהו שהוא מופרך, ותכף גם 9. אז לכן הדיון הזה הוא לא לגמרי מופשט.
כן, הרב אלבר, מה רצית לומר?
מאיר פרוש עצמו הוכיח שברצון טוב אפשר גם לפתור חיכוכים. הוא עשה את זה לפני חודשיים כשהוא פרש לתקופת חבר הכנסת יעקב אשר, וגם לגבי מה שהזכרת, ישראל, שבתוך כמה שנים כנראה יהיה יותר מקומות לחלק, אז אפשר יהיה גם לסגור איזה הסכם רוטציה. בסופו של דבר אני חושב שחבר הכנסת הוא זה שעושה את התפקיד. אני רוצה להזכיר לך שלמחרת, לא למחרת, אלא כמה חודשים לאחר הבחירות, אותן בחירות מדממות בירושלים, התיישבו ביהדות התורה באגודת ישראל לחלק את התפקידים, ואז יעקב ליצמן, שרצה להיות מאוד שאף להיות יושב ראש ועדת הכספים, הוא נמח וקובץ ושוגר למשרד הבריאות, ואמרו עד שזה סוג של נקמה, ובסופו של דבר הוא הפך את הלימון ללימונדה, מאז יצא מתוק, הוא הפך לשר
הפופולרי
פקודות ממשלות ישראל.
הרבי בר, משפט אחרון שלך?
אני חושב שבסופו של תהליך, אם יהיה באמת צדק אמיתי, כל הצדדים ייהנו והנציגות תגדל, וכולם צריכים לשאוף לנקודה הזאת.
מה זה צדק אמיתי? מפקד?
אני חושב שאני כבר בזמנו הצעתי, אני לא חושב שצריך לעשות מפקד, אני מוכן עם כל אחד, שניים, שלושה, ארבעה אנשים מכל צד, ישבו ויעברו אחד אחד, ישבו בסוף.
אתה בכלל טוען שדגל התורה רצה לבד, היא עוברת אחוז החסימה, נכון?
אני אישית טוען שהיא תעבור את אחוז החסימה, אבל אני לא חושב שצריכים לעשות מחלוקת בשביל חברי כנסת, לגופו של עניין, צריכים לשאול את רבותינו. אז לכן צריכים לשאוף לא לריב, וצריכים לשאוף כמה שיותר שילכו ביחד, וכמה שיותר שיהיה צדק. ואם יהיה צדק, תאמין לי שלכל הצדדים יהיה טוב.
מה השיטה הכי טובה לערוך היום סוג כזה של מפקד?
אני חושב שפשוט מאוד אנחנו עוברים מוסדות, עוברים משפחות, זאת אומרת, התקלבה של מוסדות ומשפחה, בסופו של תהליך יהיה פה אולי בעיה של 10%, את 10% גם נדע לפתור.
איך תדע מי שלום אמונים ומי ויז'ניץ, ומי לא, איך תדע? גם בתוך דגל התורה.
אנחנו יודעים, היום יודעים הכל, זאת אומרת, אין כמעט ויכוח אמיתית עם זו, אני אשמח להתווכח. הבעיה היא יותר גדולה, כמו שדיברנו על חב"ד, שהזכירו, חב"ד לדבוננו הרב בבחירות לכנסת הם לא איתנו. זה בעיה אמיתית.
יש מעט שכן.
יש.
אז בבחירות הבודדים אני מדבר.
הרוב לא, ובפריימריז יכולים לבוא להצביע כולם לטובת גוף מסוים.
זו בעיה.
אגב, המפלגות הגדולות גם סובלות מהבעיה הזאת. הרי הליכוד מקבל בפריימריז קולות, פייגלין למשל נכנס בזכות קולות במקומות שבבחירות בפועל אולי היה שם 10% מכמות הקולות שהצביעו בפריימריז. זאת אומרת, אנשים שלא הצביעו מעולם ליכוד באו והצביעו לפייגלין. גם המפלגות גדולות סובלות. זו בעיה שבארצות הברית היא נפטרת באמצעות חישום וכנסות למי שמצביע פעמיים.
אז גם בדגל התורה יש קבוצה שתגיע ותצביע למרות שהיא לא מצביעה לדגל התורה, וגם בשלום האימונים יהיו כאלה.
לא, לא, לא.
בהחלט, בהחלט.
לא, לא, לא. כל כך זה מדובר בודדים. לא, לא, אני אצטער. פשוט, בנושא של חב"ד זה דבר מובהק, מדובר על חסידות גדולה מאוד, לא מזלזל. והיא תשפיע לצד מסוים, אין ספק בזה. זאת אומרת, אין ספק, אבל
אז אתה אומר, הצלבה בין מוסדות החינוך לבין המשפחות, ולהגיע פחות או יותר למספרים, להבין מה סדרי הכוחות, אוקיי?
בסופו של תהליך יהיה ויכוח על 15%, גם זה יכול להיפטר.
הקריאה הזו עדיין רשומה על שם דגל התורה, שיצאה בהכרזה הזו ראשונה, שלומי אמונים עכשיו מצטרפת, וגם אני מצטרפת ככה למטה בנון ב' ו... בואו נראה מה יוליד יום. אני מודה לשלושתכם, אריה ארליך, מאיר הירשמן ואברהם ובר, תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
פרסומות.